הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של טאובקאסט, הפודקאסט שמשלב בין סוגיות חברתיות וכלכליות במדינת ישראל. והיום אנחנו הולכים לדבר על אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר בעיצוב פניה של החברה הישראלית, וכל חברה בעצם, וזה הדמוגרפיה. כמה אנשים נמצאים פה, לאיזה קבוצות הם משתייכים, בני כמה האנשים האלה. והרבה פעמים מאחורי המספרים והסטטיסטיקות האלה מסתתר סיפור מרתק על החברה שלנו, סיפור על האתגרים שיש בפנינו היום, סיפור שגם מסביר מאיפה באנו וגם מדבר לאן אנחנו הולכים. היום בפרק נבחן איך השינויים הדמוגרפיים משפיעים על תחומי החיים שלנו, ונראה שהם יכולים להתחבר להרבה מאוד מקומות בחברה הישראלית, גם למקומות של כלכלה, גם מקומות אפילו של אלימות בחברה הישראלית. ואנחנו נבין בפרק איך המגמות הדמוגרפיות האלה וההבנה שלהם הן מאוד חשובות ומשמעותיות לקבל החלטות מושכלות ברמה הלאומית, וגם בסוף איך הדמוגרפיה היא לא רק עניין לאומי, הוא גם עניין שמשפיע על כל אחת ואחד מאיתנו. נמצא איתנו בשביל הפרק הזה פרופסור אלכס ויינרב. היי אלכס.
היי ניר.
אלכס הוא מנהל המחקר במרכז טאוב, הוא ראש תוכנית הדמוגרפיה, ובעצם הוא מוביל את, נגיד, אחד ממרכזי הדמוגרפיה המובילים והבודדים במדינת ישראל. אלכס היה פרופסור באוניברסיטת טקסס באוסטין. לפני זה הוא היה מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. ואלכס הוא דמוגרף, הוא לא סתם דמוגרף, הוא דמוגרף חברתי. המחקרים שלו עוסקים בחיבור של דמוגרפיה וחברה. בעבר רוב המחקרים שלו עסקו במדינות מתפתחות באפריקה, והיום אנחנו זוכים ככה למומחיות שלו בתחום החברה הישראלית. אז היי אלכס, נשמח ככה שנתחיל, ותן לי רגע את האינטק שלך, את מה שאתה רואה בנתונים לגבי התחזיות הדמוגרפיות של מדינת ישראל.
אז אני אגיד קודם כל שמדינת ישראל ייחודית בין כל מדינות העשירות בעולם בקצב הגידול. כלומר, אנחנו גדלים מדי שנה ב-1.9 ל-2%, שזה אומר בעצם שהאוכלוסייה מכפילה את עצמה כל כ-35 שנים. אין מדינה אחרת בכלל שאפילו מתקרבת לקצב הזה. אז זה בעצם ממקם את המדינה במיקום מאוד מאוד מיוחד, כי אם אנחנו חושבים על תפקיד של ממשלה, זה לא רק לשמר את, נגיד, את איכות השירותים החברתיים, אלא גם לשפר אותם. אז בישראל אנחנו חייבים גם לא רק לשמר אלא להגדיל. כל שנה, מספר הכיתות, מספר המיטות בבית חולים, את המגורים וכל שאר השירותים. אז ישראל היא מאוד מיוחדת גם במישור הזה.
כל 35 שנה אוכלוסיית מדינת ישראל תכפיל את עצמה. זה אומר שעוד 35 שנה כל האנשים שיש פה היום פי שתיים, ולכולם צריכים למצוא מקום לגור ומסגרות חינוך ובתי אבות ומקומות תעסוקה. זה נשמע קצת, זה מילים אפילו להגיד כמו מה זה נשמע.
זה מאתגר מאוד. עשיתי פעם חישוב, אמרתי לעצמי, אוקיי, אם ארצות הברית היה גדל באותו קצב של ישראל 40 שנה האחרונים, אז במקום ה-350 מיליון איש שם עכשיו, היו איזה 750 מיליון. אז פשוט לחשוב על כל המשמעות של הדבר הזה, בדיוק בדברים שאתה מתאר, את מה שכל ממשלה במדינה עשירה אמורה לספק לתושבים ולאזרחים. וזה, זה, אז זה מצב מאוד מיוחד, ואם מוסיפים אז את כל האלמנטים סביב, האתגר מול השכנים נגיד, זה שאנחנו מוציאים כל שנה בין 5-6% מהתמ"ג על ביטחון, גם שם אנחנו ייחודים לחלוטין, אז המרווח למדיניות הוא קיים במגבלות דמוגרפיות וכלכליות מאוד מאוד שונות מאשר כל מדינה עשירה אחרת.
עוד מעניין, כלומר, שישראל הרבה פעמים מסתכלים מהעולם, ולומדים מה אפשר ללמוד מהעולם על תכנון בתחומים מסוימים, אבל אנחנו מאוד ייחודיים בדמוגרפיה שלנו. אחד הדברים שמסתכלים על החברה הישראלית, אנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, יש פה קצבי ילודה מאוד שונים בין קבוצות שונות באוכלוסייה, ואנחנו הולכים להיות מהר מאוד רוב, הם מסתכלים היום על מספר הילדים החרדים ומספר הילדים הערבים, והרבה פעמים אנשים לוקחים את הנתונים האלה ואומרים, טוב, אני רץ איתם עכשיו שנים קדימה, ואני אומר, זה הולכת להיות האוכלוסייה שלי במדינת ישראל עוד 30, 40, 50 שנה. ואני רוצה לשאול, האם יש בישראל נתונים, האם כל מי שנולד חרדי באמת יישאר חרדי, האם ההנחות האלה שאנשים עושים הן נכונות, או שאפשר גם טיפה לערער עליהן?
אתה מצביע על עוד מאפיין ייחודי בישראל. כשאני מסתכל על האוכלוסייה הלאומית בישראל, אני חושב על בעצם שיש לנו, כשאתה מסתכל על מאפיינים סוציו-דמוגרפיים וכלכליים וכל השאר, יש לנו בעצם שלוש אוכלוסיות נפרדות. וכשאני אומר נפרד, אני אומר שהם לא חיים יחד, הם לא עובדים יחד, הם לא לומדים יחד, הם בעצם הם גדלים, ורוב החיים הם חיים בנפרד, וזה כמובן האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית ובעצם השאר. יש מדינות אחרות, כמובן שהן גם מגוונות, ושם הלמ"ס של כל מדינה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של כל מדינה, היא בדרך כלל עושה גם תחזיות לכל אוכלוסייה בנפרד. אז עושים לשחורים ולבנים, גם בצפון אמריקה, גם במערב אירופה, במדינות מסוימות. אבל בישראל אנחנו ייחודים, כי אנחנו עושים לא רק נגיד ליהודים, וערבים, אלא גם אנחנו מחלקים את האוכלוסייה היהודית לפי דתיות. וכאן נכנסת בעצם בעיה, כי מתחת לכל תחזית יש איזושהי הנחה נסתרת, שיש גבול קשה בין האוכלוסייה. אז אפשר לומר, אוקיי, אז מי שנולד יהודי, הסיכוי שהוא יהפוך לערבי הוא מאוד מאוד קטן, כן? אולי מדי פעם נמצא משהו.
אבל זה בשוליים.
בשוליים. מי שבצפון אמריקה הוא נולד שחור, הסיכוי שהוא יהפוך לבן, עוד פעם.
פחות מהסיכוי שיהודי יהפוך להיות ערבי.
פחות. אבל בכל אופן, אבל הבעיה המטאורולוגית כשעושים תחזית רק לחרדים, יש בעצם יש ההנחה הנסתרת שמי שנולד, וכאן אני חוזר לשאלה שלך, כאן מי שנולד כחרדי, הוא לא יהפוך ללא חרדי, וזה פשוט עומד בסטייה מוחלטת עם מה שאנחנו מוצאים אמפירית.
כלומר, בישראל יש זוזות בין הזרמים של היהדות?
כן, בדיוק. אז זה כמו בכל דת, גם בנוצרות יש את אלה שמתחזקים, אלה שנחלשים, באסלאם גם, אז לבוא וליישם את המתודות של תחזיות, בלי לקחת את התנועות האלה, את התזוזות האלה, ברמת הדתיות בחשבון. זה כנגד בעצם המתודה הסטנדרטית בדמוגרפיה. אז יש כל מיני אנשים שבגלל שזה מאוד חשוב כלכלית וגם חברתית, להבין בדיוק קצב הגידול בחברה החרדית. כי יש להם דפוסי חינוך ועבודה וכל השאר שהם מאוד מאוד שונים, אבל הם חייבים לקחת בחשבון את ההסתברות שמי שנולד חרדי יהפוך ללא חרדי.
אז מה אתם רואים בנתונים? האם יש יותר סיכויים שאנשים יצטרפו מזרמים אחרים ביהדות להיות חרדים, או שיש יותר סיכויים שחרדים יגלשו למקומות אחרים ביהדות?
אז כדי לענות על השאלה הזאת אמפירית, אנחנו זקוקים למאגר נתונים מאוד מאוד ייחודי, כי בעצם חייבים לעקוב אחרי אנשים לאורך הרבה שנים, ומר אין כמעט נתונים כאלה, אבל מה שעשינו, אנחנו ניצלנו את מה שנקרא קובץ התלמידים של משרד החינוך, ושם בעצם ל-99.5% של ילדי ישראל, זה מאוד ברור, כלומר, או אנחנו עוקבים נגיד, מי שנכנס לכיתה א' בבית ספר מסוים, אנחנו יודעים איזה בית ספר, איזה סוג פיקוח, אם זה חרדי או לא חרדי, אז עוקבים אחריו או אחרי שנה, איפה הילד הזה נמצא בכיתה ב', בכיתה ג', כלומר בכל השאר, אז אנחנו עשינו את זה בעצם, עקבנו אחרי ילדים משנת 20 עד 2018. ומה שמצאנו במהלך שנות הבית ספר, יש תנועה נטו שהוא הרבה יותר חזק לכיוון בתי ספר חילוניים, או כלומר מהזרמים החרדים לזרמים הדתיים הלאומיים, ומהדתי הלאומי לזרם החילוני. ואז הוספנו עוד כמה סוגים של נתונים, אבל הממצא הכללית זה שבין 10-20% נטו עוברים לכיוון החילון מאשר לכיוון
דתי יותר.
כן, בדיוק.
אז אני רגע, חושב שזאת נקודה דרמטית, כי הרבה פעמים שאנשים עושים את התחזיות שלהם, אומרים, אנחנו רואים את קצב הילודה, כל החרדים יישארו חרדים, ויש לזה השפעות מאוד משמעותיות, ואתה בעצם בא ואומר, אי אפשר להסתכל ולהניח שכל מי שנולד חרדי, יישאר חרדי. יש תנועות בין הזרמים, ולא רק שיש תנועות, התנועות האלה הן לא שוות משקל, שהמשקל של אנשים חרדיים שעוברים להיות דתיים לאומיים, הוא גדול יותר מאשר אנשים שהם לא נולדו חרדיים והופכים להיות חרדיים, ולדבר הזה בעצם יש השפעה על הניתוח הדמוגרפי והעתיד של מדינת ישראל.
לגמרי. אז למשל בתחזיות של הלמ"ס, שהם לא לוקחים את התנועות האלה בחשבון, אתה מסתכל על התחזית, אומרים עד 2060, כלומר לכל 100 יהודים שאינם חרדים, יהיה בסביבות 55 חרדים. בתחזיות שלנו, שהם לוקחים את התנועות בחשבון, אנחנו מגיעים רק ל-35 חרדים לכל 100. זה הבדל משמעותי ביותר, וזה לפני שלוקחים אפילו בחשבון את העניין של בתוך החברה החרדית, יש גם שונות, יש את אלה שהם החרדים החדשים, החרדים, כלומר, שהם כן יותר משתלבים, יותר עובדים. אז אפילו בלי שניקח את השונות הזאת בחשבון, חייבים פשוט לא רק, או להתייחס לתחזית, לא רק את תרגיל מתמטי אריתמטי, אלא פשוט גם כן יש שם תנועות חברתיות ותרבותיות שקורים, ולאלה יש כל מיני השלכות.
אני רוצה לעבור מילודה ומעבר בין זרמים למשהו אחר שדיברנו עליו בשיחה המוקדמת שלנו, וזה לא רק לידות אלא גם פטירות. עכשיו, מדינת ישראל היא באמת מדינה צעירה מאוד, וגם צעירה ביחסית לעולם, אבל משהו פה הולך להשתנות, אז אני אשמח ככה שתשתף אותנו בתובנות שלך לגבי פטירות בישראל, ומה צפוי לנו גם בשנים הבאות.
בשמחה, אוקיי, אז כשאנשים
חושב להגיד על בשמחה ופטירות, כן,
בשמחה.
אנחנו מדברים על זה בזה, אבל אני חושב שבאמת סוגיית הפטירות היא שמתכננים מדינה, אולי גם צריכים לתכנן בתי קברות, זה באמת סוגיה מאוד משמעותית.
לגמרי, לא, אז אני צוחק, כי בדמוגרפיה אנחנו אומרים שאנחנו עוסקים בכל דבר שהוא קשור ל-sex and death, כלומר זה העניינים שלנו, אז כשאנשים חושבים על גידול דמוגרפי, הם חושבים על פריון, על הלידות דברים כאלה, אבל יש כמובן בקצה השני של ה-life course יש את הפטירות.
כך אומרים.
כך אומרים, yeah, נכון. אז אני מאמין לפחות, אוקיי? אז העניין הוא כפי ששמת לב, אנחנו במדינה קטנה, אין לנו הרבה שטח, יש לנו אוכלוסייה שגדלה מאוד מאוד, מאוד מהר, על הדברים האלה אנחנו מוסיפים את, ה, את, את המדיניות של קבורה בישראל, שאנחנו גם כן שם ייחודיים, אנחנו המדינה העשירה היחידה שמשלמת על קבורה עבור כל אזרח. במדינות אחרות, במערב אירופה, הם עושים את זה, אבל רק לעניים. אנחנו גם אומרים, אוקיי, קבורה זה לתמיד. יש משמעות של בית אלמין, כן? אנחנו מוציאים את זה מהשימוש הכללי, מקדישים את זה למתים. הופכים את השטח הזה, זה מכאן ואילך. וגם הכלל שאנחנו נותנים קבורה לכל אחד קרוב לביתו, קרוב ליישוב שלו. שזה אומר בעצם שעל פי הנוסחאות העכשוויות, כשאנחנו חושבים על גוש דן, אז השלושה, ארבעה מיליון איש שגרים בגוש דן, בעוד 100 שנים, כולם יהיו מתים, כן? אז הם צריכים לקבר איפשהו. בכל אופן, קצב, העניין הוא שקצב הגידול באוכלוסייה, זה גם, אז זה יוביל לקצב גידול מקביל במספר הקברות. אז אם בשנות ה-60, בכל עשור ה-60, אנחנו קברנו בישראל 150 אלף איש, בכל שנות ה-50, בעשור הנוכחי אנחנו נקבור 520 אלף, ובשנות ה-40, כלומר, בעוד 20 שנה, נקבור במהלך העשור יותר ממיליון איש. ואם תחשבו על כמה שטח אתה צריך כדי לקבור, זה יוצא בעצם 6 מטר מרובע לכל קבר. עכשיו יש פתרונות שהם בונים לגובה וכל השאר, אבל עדיין יש הרבה התנגדות. בכל אופן, מה שאנחנו עושים במחקר שלנו על הקבורה זה להצביע על בעצם עד כמה הדבר הזה אנחנו צריכים לטפל בזה, כי יש שאנחנו מתמודדים עכשיו בעשור הקרוב עם גל גדול של אנשים באוכלוסייה שהם מגיעים כבר לשנות ה-80 שלהם. זה כאילו זה כבר הגילאים שאנחנו נראה הרבה יותר מתים. אז אנחנו חייבים באמת לשנות את האופן שבו אנחנו מטפלים בכבוד במתים של החברה.
ואם אני מבין נכון, אז בעצם מה שאתה אומר, שאני חייב לחזור על זה רק כדי לראות שבאמת הבנתי, כי זה נתון דרמטי בעיניי, שסך הכל מספר המתים במדינת ישראל ב-75 שנה שהיו עד עכשיו, הוא שווה למספר אנשים שימותו בישראל ב-25 שנים הבאות. כלומר, אנחנו תוך 25 שנה הולכים להכפיל את מספר האנשים שקבורים בישראל לעומת המצב הנוכחי, שזה שינוי דרמטי באיך שאנחנו מכירים את הסביבה שלנו ובכלל את החברה הישראלית.
כן, כן. אז כל פעם שאתה נוהג בכביש אחד לכיוון ירושלים, אתה נכנס לכביש אחד, ומה מקבל אותך?
מה ברכת השלום לירושלים? גבעת שאול.
גבעת שאול. לטעתה, יש 400 אלף קברים שם, משהו כזה. אז תחשוב עכשיו, אוקיי, זה מתפשט, אמר, זה יורד לכיוון נחל סורק, וזה מקיף את בית זית, וזה עולה כבר בהר בצד השני.
זה בעצם אומר שאנחנו, התכנון שלנו של הקבורה, הוא צריך להיות תכנון שמבין ש קצב התמותה בישראל הוא שונה לגמרי ממה שהוא היה, לא כי יש סוגיות ביטחוניות וחברתיות, אלא פשוט הדמוגרפיה מדברת.
זה תוך כדי ירידה מתמשכת בשיעורי התמותה. כלומר, זה פשוט, זה עניין של, בסדר, אנחנו יכולים לצמצם את שיעורי התמותה, אבל עדיין, כל אדם שחי, יש רק, כאילו, דבר אחד שיקרה לו, זה בטוח. אני אגיד גם כן, אז זאת תופעה שבמאה ה-19, בתחילת מאה ה-20, המדינות העשירות האחרות, הם טיפלו בזה. כלומר, הם אמרו, אוקיי, זהו. קצב גידול דמוגרפי במדינות המערב, אז היה כמו שלנו עכשיו. אבל הם אמרו, אנחנו נקים בתי קברות מחוץ לעיר. אז ראינו באמת המעבר לבתי קברות מחוץ לעיר. ואז הם אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה שריפת גופות. אבל הדברים האלה, הפתרון השני, זה לא יתקבל על הדעת, לא בחברה היהודית בישראל, וגם לא בישראל. בחברה המוסלמית בישראל. אז כלומר, אנחנו צריכים פתרון אחר. יש פתרונות.
אני רוצה לקראת סיום רגע להתחבר למציאות הישראלית, ואנחנו בעקבות המלחמה תמיד מדברים על בייבי בום, ומאוד מעניין אותי לדעת מה אתה מוצא היום בחברה הישראלית. האם יש בייבי בום? האם הבייבי בום הוא נחלת כלל הקבוצות באוכלוסייה? מאוד מעניין אותי לשמוע את הממצאים עכשיו שאפשר להגיד על מה קורה בחברה הישראלית בעקבות המלחמה.
קודם כל, זאת שאלה שתמיד עולה בעקבות מלחמה, זה חשוב להגדיר את זה. בייבי בום בספרות הדמוגרפית נחשבת כשהשיעורי הפריון, שיעורי הילודה, הם עולים על המגמת טווח ארוך. זה כאילו בעקבות המלחמה. ובישראל, בשנים האחרונות, אנחנו עדים לירידה מתמשכת בשיעורי הילודה. אז כלומר, אז המגמה היא דווקא ירידה.
כלומר, ערב המלחמה, לפני רגע שנכניס, נערבף אותה המשתנים, כן. אתה אומר, אנחנו רואים מגמה ברורה, אמנם עד ילודה עדיין גבוהה ביחס לעולם, אבל המגמה היא מגמה עקבית של ירידה בשיעורי הילודה בישראל.
כן.
אוקיי, ומה המלחמה עושה?
כשאנחנו מסתכלים על שיעורי הילודה בחודשים, או שהם משקפים את ההתהברויות, בחודשים הראשונים של המלחמה, כלומר באוקטובר ונובמבר, אז זה לידות מאי ויוני של 24, אנחנו רואים, בייחוד באוכלוסייה היהודית, אנחנו רואים ירידה של כ-10% בשיעורי הילודה, אבל אז כאילו רואים מחודש אוגוסט-ספטמבר ואילך, אלה התעברויות כבר מדצמבר 23 וינואר 24, רואים לא רק ששיעורי הילודה הם חוזרים לאותה רמה, אלא הם עולים מעל, כלומר אנחנו רואים 10% מעל הממוצע שהיינו מצפים. אז כלומר, משהו שמעיד גם כן, כלומר זה מאשש את הייחודיות של ישראל בכל דבר, או לפחות של החברה היהודית בישראל, בכל דבר שהוא קשור לילודה.
אני רוצה רגע, כי אמרת, מדברים לחברה הישראלית, דיברת על היהודים, האם זה שונה אצל הערבים?
כן, לא רואים אותה תנודה כשמסתכלים חודש באוכלוסייה המוסלמית. גם לא הנוצרי ודורזית. רואים את הירידה מתונה יותר בחודשים הראשונים של המלחמה, אבל לא את העלייה.
כלומר, אם אני בא ומסכם, החודשים הראשונים למלחמה הובילו לירידה מסוימת בקצב הילודה, אבל אחר מכן לא רק שהעלייה הדביקה את הירידה שהייתה אפילו מעבר לזה בחברה היהודית, מה שבאמת מראה לנו סימנים של בייבי בום, אבל זה לא סיפור של כל החברה הישראלית, כי בחברה המוסלמית בישראל לא ראינו את אותם שינויים כמו שיש בחברה היהודית.
נכון, אבל מה שחשוב לציין זה שאם אנחנו באמת רוצים להחליט על האם היה בייבי בום, אנחנו צריכים להמתין. להמתין עד שתהיה לנו לפחות שנה אחרי. כלומר, אז לתתה יש סימנים לבייבי בום קטנטן, לפחות טווח קצר, אבל ייתכן שזה גם כן, זה פיצוי על הלידות שלא היו, מר בחודשים יוני-יולי. ודבר שני, זה שעד כה יש לנו נתונים רק על יהודיות, בלי שום התייחסות לרמת הדתיות, וכל הדברים שקשורים לזה. זה חשוב, כי הגורם העיקרי כשמדברים על פריון בישראל, זה לא לאום, כלומר, ופוליטיקה, או לא פוליטיקה, נקודה, אלא דתיות. אז עד שיהיו לנו נתונים לפי הדתיות של המשפחות, לא נוכל לומר באמת באיזה אוכלוסייה או תת אוכלוסייה אנחנו רואים, כלומר, תת אוכלוסייה בקרב האוכלוסייה היהודית, אנחנו רואים את העלייה. ייתכן, נגיד, שירדה, או היא המשיך לרדת באוכלוסייה החילונית, אבל זה עלה הרבה יותר באוכלוסיות הדתיות והחרדיות.
אלכס ויינר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת. ללא ספק, אמית צריך לבחור מישהו אחד שהוא הבן אדם הכי מעניין שאני מכיר, שהייתי מזמין אותו לשיחה בארוחת ערב, הייתי בוחר בך. אז המון תודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, ניר.
כמדי פרק אנחנו מסתכלים איך מחקר משפיע על מדיניות. ואני חושב שאחד הדברים שנראה עכשיו, זה איך מחקר בתחום הדמוגרפיה, לא רק עוזר לנו להבין מה היה, אלא גם יכול לעזור לנו לחזות תופעות חברתיות עתידיות במדינת ישראל. אחד המחקרים של פרופסור אלכס ויינרב, שלא הספקנו לדבר עליו היום, עוסק במאפיינים הדמוגרפיים של החברה הערבית. ואנחנו יודעים שבחברה הערבית כבר היום יש הרבה מאוד אתגרים, אנחנו עדים לאלימות הרבה בחברה הערבית, אבל המחקר בעצם בא ובדק מה קורה לאוכלוסייה הערבית הצעירה במדינת ישראל. עכשיו, בחברה הערבית, גבר מתחתן עם אישה שבממוצע צעירה ממנו בחמש שנים. זה דפוסי הנישואים בחברה הערבית. ובמחקר נמצא שכתוצאה משינויים במבנה הגילאים בחברה הערבית, הולך להיווצר מצב מאוד מעניין בשנים הקרובות. אחרי הרבה מאוד שנים שהיו יותר גברים מנשים, אנחנו הולכים להגיע למצב של חוסר איזון בחברה הערבית בין גברים ונשים, ובמהלך 15 השנים הקרובות, הולכים להיות הרבה מאוד גברים ערבים, בערך 10% מהגברים ערבים, שלא יהיו להם נשים להתחתן איתם בתוך החברה הערבית. עכשיו, זה דבר שלא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל, לדבר הזה יכולות להיות השפעות דרמטיות גם על האלימות בחברה הישראלית, יכולות אגב גם על סוגיות דמוגרפיות בחברה הישראלית, כי אותם גברים יחפשו עם מי להתחתן, ויכול להיות שגם הניסויים לא יהיו כולם מתוך שטחי ישראל, אז הסוגיה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שהיא ממחישה לנו את הצורך בהבנה עמוקה של הדמוגרפיה בישראל, ולא רק הסתכלות על מה היה, אלא להשתמש בתפיסה ובמחקר הדמוגרפי כגורם שגם יכול להסביר לנו תופעות עתידיות בחברה הישראלית, ויכול לעזור לחברה הישראלית, למשרדי הממשלה ולמשק כולו, להתכונן לקראת אותן תופעות חברתיות. היום צללנו לעומק של הדמוגרפיה בחברה הישראלית, והבנו כמה היא מורכבת ומגוונת, והאמת שנגענו רק בחלק קטן מתוך הסוגיות האלה. ראינו שתכנון לטווח ארוך חייב להתבסס על הבנה מעמיקה של המגמות הדמוגרפיות. צריך להבין את הזדקנות האוכלוסייה, וצריך להבין את שיעור הילודה, צריך להבין איך הדברים משתנים בין המגזרים השונים. הדמוגרפיה היא לא רק מספרים יבשים, הדמוגרפיה בעצם משקפת את הסיפור של החברה הישראלית, את האתגרים שלה, וגם את הפוטנציאל העצום שטמון בחברה הישראלית. דמוגרפיה היא סיפור של איזונים. שיש איזונים, דברים מסתדרים ולא משתנים, אבל שאין איזונים, וראינו את הדוגמה בחברה הערבית, יכולים להיות כל מיני שינויים ושינויים התנהגותיים ושינויים על החברה. חשוב להבין שכל החלטה תקציבית, כל תוכנית חברתית וכל מדיניות ממשלתית, חייבת להביא בחשבון את המציאות הדמוגרפית המשתנה ואת המשמעויות שלה על מדינת ישראל. זה לא רק אחריות של מקבלי החלטות, זאת אחריות של כולנו, להבין את המגמות האלה ואת ההשלכות שלהם. רק כך נוכל לבנות חברה שנותנת מענים עולמים חברתיים לכל החלקים שלה, לצרכים של כולם, ומבטיחה עתיד טוב יותר לדורות הבאים. תודה רבה.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.